שלום לכולם. נו, איך זה להיות יום אחרי? תענוג, נכון? אז זה בדיוק אני רוצה לדבר. אנחנו היום נמצאים ביום רביעי, ט' בסיוון, תשע"ט, ואני רוצה לדבר על מחויבות והזדהות פנימית. אני חייב לציין שהבסיס לשיחה הזו שלנו היום מתבססת על שיעור שנתן הרב יהודה עמיטל זכר צדיק לברכה. בפרשת השבוע שלנו, פרשת בהעלותך, רש"י על פסוק בפרשה אומר את השאלה, הוא מעלה את השאלה הידועה, רש"י, כן, כמובן, מדוע נשמחה הדלקת המנורה להקרבת הקורבנות שקראנו בשבת שעברה, נכון? קורבנות הנשיאים. ורש"י מצטט איזה מדרש שמספר, מישהו זוכר? טוב, אהרון רואה שהנשיאים מקריבים, וכל יום נשיא לבית, ונשיא לשבט, ונשיא 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 ונשיא, וכל אחד כשגומר להקריב, מה הוא עושה? יום טוב. לכן אנחנו לא מבטחנו, עד י"ב, 12 נשיאים. כי כל אחד עשה יום טוב, זה היה יום טוב שלו, וזה אחד הטעמים מדוע לא אומרים תחנו בימים הללו עד י"ב, ואם כן, הוא מתקנא. אהרון הכהן מתקנא בכבוד הגדול הזה, שיש בהקרבת קורבנות לפני השם. ואם כן, הקדוש ברוך הוא רואה את זה, וכדי לפייץ את דעתו, אומר המדרש שמובא ברש"י, נתן לו משימה. אתה יודע מה? בסדר, אתה רואה כולם מקריבים, אתה רואה ואתה אומר, וואי, מתי יגיעו מעשיי למעשה? הנשיאים, טוב, תדליק את המנורה כל יום. ועוד אומר רש"י שהכבוד הזה שנפל בזכותו של אהרון הכהן גדול יותר מכבודם של הנשיאים. רבותיי, מדרש מוקשה, והראיה, הרמב"ן בפירושו על התורה אומר, אני לא מבין את המדרש הזה. ומדוע? מה? ריבונו של עולם, אתה אהרון הכהן לא יודע שהקרבת הנשיאים היא שקולה כנגד קורבנות שאותם היה אהרון אמור להקריב ביום חנוכת המשכן? מה אתה מתקנא? יותר מדי, אתה יודע מה? בסדר, אתה מתקנא, אני מבין, אבל מה הפתרון? משל למה הדבר דומה? שיש שני ילדים, ביום חם בקיץ בא אבא לוקח את שני ילדיו למכולת השכונתית שיעזרו לו בקניות, ואחד הילדים בסוף הקניות ככה לפני שיוצאים מן המכולת, אבא קונה לו איזה טילון מיוחד. אז השני אומר לאבא, ומה איתי? הוא מוציא לו סוכריה טופי מהכיס. נו באמת, זה מנחם זה? מה זה, זה, איך אמרת, זו אפליה. זה אומר הרמב"ן, אני לא מבין, חסר תפקידים לתת לאהרון הכהן? שאתה נותן לו, אומר לו, תראה, תגיד את המנורה, יכול היה הקדוש ברוך הוא להגיד לאהרון הכהן, סליחה, אתה מתקנא וכי שכחת את כל הקורבנות שאתה מקריב ביום הכיפורים? יהיה לך דבר גדול מזה? וחיבר בעדו ובעד ביתו ובעד כל בית ישראל? זו מעלה יותר גדולה. מה העניין של המנורה? כדי לתרץ או להבין את המדרש הזה, מסביר הרמב"ן שהקנאה של אהרון לא הייתה כמו שאנחנו מבינים בסוג של קנאה. אנחנו מאוד יודעים לקנא, נכון? יש לנו מצווה בתורה לא תחמוד, ואנחנו אוהבים את המצווה הזו. כל מה שאנחנו רואים אצל אחרים מגרד לנו בלב, וכזה אנחנו, הייתי רוצה גם כן וכולי וכולי. טוב, מילא בדברים של קדושה, מתי יגיעו מעשה אלה מעשה חברי? מתי יגיעו ידיעותיי לידיעותיו של חברי? ניחא. אבל בדברים בעלמא, נו, אולי, אולי, אני אומר, אולי זה בגדר לא תחמור. אולי. אבל, בניסיון להסביר את המדרש הזה, אומר הרמב"ן, אנחנו כנראה צריכים להבין את המדרש באופן אחר. וההבנה היא שאהרון לא מתקנה כי הוא נפגע בכבוד שלו, אלא מתוך דבר אחר לגמרי. אהרון עושה כל מה שמשה רבנו מצווה עליו בשם השם. כן עשה. אבל הנציים, מישהו ציווה אותם להתחיל קורבנות? לא, הם התנדבו. כלומר, אומר הרמב"ן, הכאב שלו היה על כך שמה? שהוא לא עושה משהו מצד עצמו. הוא לא מתנדב, הוא עושה כל מה שהוא מצווה. זאת אומרת, אהרון הכהן צבט לו בלב הספונטניות שהיה לנשיאים. בתפקיד שלו, ברום המעלה הכהן גדול, אין מציאות כזו. כל דבר הכי קטן שבא ביוזמה פרטית במקדש, מה קורה? והקריבה מזרה לפני השם, שני בנם, עדה ועליהו. שם אין ספונטניות. אסורה שתהיה ספונטניות. אלא יש חובה מדויקת לקיים את הציוויים. איך אומרים? מי יהיה ומי יהיה? 100%. אבל הרמב"ן מנסה לתרד את זה כך ודוחה את זה. רבותיי, למה? כי המדרש אומר שהנחמה היא בהדלקת המנורה יום יום. אז אם כן איזה נחמה יש פה, הרי גם את זה הוא חייב, זו חובה יומית. איזו נחמה יש כאן? הבנו את השאלה, הבנו את הרעיון, או נסתכל סיכום קצר. היום הנשיאים הקריבו מצד ההתנדבות. אהרון אומר, וואו, אני לא התנדבתי שום דבר, הנשיאים זכו לספונטניות הפנימית להקריב קורבנות לבני השם, ואני עושה מה שאני מצווה. והקדוש ברוך הוא מנחם אותו בהדלקת המנורה יום יום ואומר שלך גדולה משלהם, אבל בעצם זה עוד חובה, אין פה התנדבות. אז אם כן, מה הולך פה? דיברנו את הרעי. אני רוצה כרגע לדבר על הרמב"ן, ואני מזכיר שוב, זה מתבסס על שיחה של הרב יהודה עמיטל זכר צדיק לברכה. אומר הרמב"ן, לדעתו, זה לא נראה הגיוני שהתורה תמצא תרופה לרגשותיו של אהרון הכהן על ידי הטלת מטלות חובה בנוסף למה שכבר יש. אלא, אומר הרב עמיטל, התורה חשבה שדווקא באמצעות כזו היא תעזור לו בנקודה המכאיבה לו בליבו. תראו מה אומר הרמב"ן, אני מצטט. הרמב"ם בהלכות כלי המקדש, בפרק ג' הלכה א', אומר, ומצוות עשה, סליחה, קבוע, נכון? ומצוות עשה להיות הלוויים פנויים ומוכנים לעבודת המקדש. שימו לב למילים של הרמב"ם, בין רצו בין שלא רצו, שנאמר, ועבד הלוי ההוא את עבודת אוהל מועד. איזה יופי. זאת אומרת, בין רצו בין שלא רצו, אומרים מעידי איש, אין לך שום בחירה, אתה מחויב להיות פנוי לעבוד את השם במקדש. טוב, כלומר אהרון טעם כנראה משום שהוא חשב שחיוב חיצוני, כלומר מישהו שמחייב אותי לעשות משהו במקרה הזה הקדוש ברוך הוא את אהרון, יכול למנוע הרגשה רוחנית בשעה שעושים מעשה, או למנוע את הרוח הספונטנית הפנימית. כלומר, דווקא תחושת חובה היא זאת שיכולה להביא את האדם לשלמות דתית. הקדוש ברוך הוא מטיל על אהרון הכהן עוד חובה, משום שבזה הוא אומר לו שרק מתוך תחושה של מחויבות מוחלטת אפשר להגיע לעבוד את השם בפנימיות. הדבר הזה כל כך אמיתי, בפרט בדור הזה שלנו, שלצערנו הרב החוסר תרבות המערבי חודר לתוך בית המדרש כבר, והחדירה של החוסר תרבות המערבית הזו היא לא כמו שאנחנו רואים חבר'ה עם עגילים או עם שיער ארוך. אנחנו מדברים על דברים הרבה יותר משמעותיים. התפיסה החסרת תרבות כפי שהיא באה בתפיסת המערב, דרך אגב, עלה לי עכשיו בראש במאמר מוסגר, אנחנו אומנם מדברים על המערב ככיוון נכתב במם עין רשבה, אבל זה לא פחות ממערב באלף שמחכים לך כוחות כדי לתפוס אותך. הרעיון שכל אחד מותר לו לעשות מה שגורם לו הנאה, זו הבעיה. והבעיה הזו חדרה גם לתוך דפי התלמוד שבבית המדרש. הרעיון של המחויבות שהתורה מדגישה במתן חובה נוספת לאהרון הכהן, אנחנו לא שומעים בבית המדרש. אנחנו לא שומעים על אנשים שאומרים, למה אני מתפלל, למה אני לומד, למה אני מקיים תורה ומצוות, כי אני חייב. כל אחד מחליט, הוא ילמד בבית המדרש, הוא ילמד בחדר, הוא ילך להתפלל שם, הוא ילך להתפלל פה. מה הדבר הזה? המהר"ל אומר בנתיבות עולם, נתיב אהבת הרע או הרע, תכף נראה, בפרק הראשון כתוב בתורה את הכבש אחד תעשה מתי? בבוקר. ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. זה כלל גדול בתורה, אומר המהר"ל. מה פירוש? אחד בבוקר, אחד בין הערביים, לא אחד בצהריים ולא אחד בשתיים ולא אחד לפני עלות השחר. ישנה הכוונה ברורה, חדה, זה כך ולא אחר. הרב עמיטל מספר, מאוד מפריע לי כל החוסר מנוחה, כי זה גורם לי גם כן להיכנס לזה. תשמעו סיפור שמספר הרב עמיטל. במהלך חיי התנסיתי באופן אישי בחשיבות עניין זה. מספר הרב יהודה עמיטל זצ"ל, בצעירותי בישיבה למדתי עם שני בחורים מוכשרים מאוד. אחד מהם היה נוהג לעשות ככל העולה על רוחו. כשבישיבה ישנו הוא למד, וכשלמדו בישיבה הוא ישן. אם בישיבה למדו בזבחים או בבקמה, הוא למד מנחות או בבציה. חברי השני היה בחור ממושמע מאוד, שתמיד עשה מה שציפו שיעשה. שניהם הפכו לאנשים חשובים, אולם דווקא ידידי הממושמע הפך להיות יצירתי מבין השניים. בנעוריו הוא בנה לעצמו בסיס איתן שעליו יכול היה להוסיף ולהתפתח במשך הזמן. לעומתו, ידידי השני בזבז הרבה כוחות יצירה כדי לא לעשות אף פעם מה שהיה עליו לעשות, והוא לא מיצה את היכולת התמונה בו. אהרון, אומר הרב עמיטל, קיבל והפנים את המסר שהעביר לו הקדוש ברוך הוא. הציווי להדליק את המנורה, התורה אומרת, ויעש כן אהרון, ורש"י אומר להגיד שבחו של אהרון, שלא שינה. כלומר, בציווי החדש הזה, בחובה החדשה, בחוסר ספונטניות, שכביכול הפריע לו, אהרון לא זז, הוא עושה בדיוק כחובה, בדיוק כמי שהוא מצטווה. כשאני אעשה סימן, לפחות אין בכישורים. כלומר, אהרון הכהן הבין שעבודת השם מתוך מחויבות והתמדה היא הדרך היחידה הנכונה להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. ואנחנו היום אוטוטו בין הזמנים, אוטוטו ישיבת בין הזמנים, אנחנו צריכים להבין ולהקשיב לרעיון שמופיע בפרשה שלנו עם הדלקת המנורה, לעיין היטב במדרש הזה, להבין אותו, שדווקא מחויבות היא זו שמביאה לעבודת השם שלמה ולא ספונטנית. יותר מזה, אנחנו צריכים ליישם את זה בחיינו. זה הרעיון הגדול. עובד השם אמיתי, זה לא אומר שהוא לא יכול להיות ספונטני. עובד השם אמיתי, אדם שרוצה להתקרב באמת אל הקדוש ברוך הוא, לא לייצר סוג של אשליה. אדם שרוצה באמת לעשות את רצון השם צריך לבטל לחלוטין את הספונטניות מול הציווי. אני מחויב, ומתוך המחויבות הזו אני מזדהה עם החובה. הספונטניות יכולה לבוא בתוך מסגרת וגדרי הציווי. יכול אדם להגיד, אני רוצה להניח תפילין, אבל אתם יודעים מה, למה ארבע פרשיות? אני מרוב התלהבות רוצה להוסיף פרשה נוספת, עשרת הדיברות. סליחה. אדם יכול בדעותיו ומחשבותיו להגיע למסקנות שהוספות כאלה או אחרות יביאו אותו לקרבת השם לי טוב, אבל זה גרוע ביותר. הספונטניות יכולה להיות בהתלהבות בתוך מעשה המצווה, אבל בגדרי המצווה במדויק. לכן אולי יש במה שאמר הרב עמיטל קצחות להבין את המדרש, או כדברי הרמב"ן, שהוא מקשה על המדרש הזה, זה סוג נחמה זו של חד גדולה משלהם. הרי על מה התלונן, או מה חש אהרון הכהן עוגמת נפש על כך שמה היה חסר לו? ספונטניות. הנשיאים נטבו מליבם והוא עושה בדיוק מה שאומרים לו, חלשה דעתו. בא הקדוש ברוך הוא, אמר לו, אני אנחם אותך, אני אתן לך עוד חובה. ריבונו של עולם, אני רציתי משהו ספונטני, תן לי לזרום, תן לי איזה רעיון ככה משני, שאני, איך אומרים, אתפוס ראש, שאני אעשה ככה משהו מיוחד ממני. אומר לך, ברוך הוא, תודה רבה, לא. עכשיו יש לך הדלקה יומיומית, ובוא נראה אותך, בוא נראה את המחויבות שלך להדלקה היומיומית הזאת, ובוא נראה את ההתלהבות שלך בהדלקה בתוך גדר המצווה להדליק את הנרות, להדליק את המנורה. ולכן רש"י אומר להגיד שבחו שלא שינה, כלומר מצד המעשה אהרון מקפיד על קוצו של נר. התלהבות כל יום מחדש להדליק את הנרות, רבותיי, אם אני הייתי צריך כל יום ויום ויום להדליק שוב ושוב ושוב את אותם נרות, אני לא בטוח שהייתי מתמיד. אפילו בחנוכה כל יום מוסיפים נר שלא נשתעמם, אבל כל הזמן אותו דבר בלי שינוי. נו באמת, איך?
זה כמו
להניח תפילין. יפה, כמו תפילין, כמו שבת, כמו כל דבר. הרעיון הוא להיות במעמד של להגיד שבחו שלא שינה מצד המעשה, אבל כן מצד התחושה הפנימית הרגשית. ודאי וודאי שאפשר להתלהב בספונטניות כמה שאתה רוצה. אתה יכול לרקוד לפני הדלקת הנרות, ואתה יכול לרקוד אחר הדלקת הנרות, אבל בהדלקת הנרות אתה עושה בדיוק את מה שאתה מצווה. אם לומדים בישיבה השנה קידושין, אתה לומד קידושין ולא לומד גיטין. אתה רוצה מאוד גיטין? בכבוד, לאחר סדרי הישיבה תתלהב לך. כלומר, אנחנו צריכים להבין את הרעיון המסתדר בכך שאהרון מקבל ציווי נוסף על סך החובות שלו ולא שום דבר ספונטני. אז אם כן, זמננו קצר ואני מתלבט אם להיכנס להמשך. אתם יודעים מה? מה אתם אומרים? משאל העם. להיכנס להמשך? ייקח עוד כמה דקות. אפשר? טוב, תודה. כי אנחנו מתבוננים בפרשה שלנו ואנחנו למעשה פוגשים את ההכנות האחרונות. ההכנות האחרונות של עם שיוצא למסע. אתם יודעים את זה בישיבה פה שמתארגנים למסע, לטיול שנתי, איזה בלגן זה. אפשר להגיד בשעה 4 ויוצאים ב-8 בדרך כלל, כן? ועד שמתארגנים ועד שיוצאים ועד שבאים ועד שעורכים. אבל בסדר, תראו לעצמכם כמה מיליונים כאלה מתארגנים. בסדר, התארגנו. אבל איך הדבר הזה מתחיל? איך תחילת ההתארגנות, ואנחנו מזה יכולים ללמוד איך אנחנו מתארגן על עצמנו. איך אנחנו יכולים להיות אנשים מאורגנים, כי רבים מהאנשים שאני מכיר, ואני בטוח שגם אתם מכירים, יש להם מה שקוראים היום המאבחנים למיניהם, קשיי התארגנות. הם יכולים לא מחפש את המשקפיים שמצויים על האף. קשה להם להתארגן. וכבר דיברנו על הנושא הזה, שקושי בהתארגנות מלמד על משהו פנימי. מי שמאורגן, ראשו מאורגן. מי שמבולגן, ראשו מבולגן. זה מאפיין חיצוני למשהו פנימי. ולכן הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו איך מתארגן. אתם רוצים עכשיו, צריכים עכשיו, ויסעו מהר סיני, צריכים להתארגן לנסיעה. לא נוסעים מתי שמתחשק, לא פועלים סתם אלא בונים מהלך, חושבים על המהלך כולו. והתורה אומרת, ולפי העלות הענן מעל האוהל ואחרי כן ניסעו בני ישראל. כלומר יש קודם כל מישהו שמסמן תנועה, לא כל אחד קם והולך מתי שהוא גמר לארוז. והדבר הנוסף, ובמקום אשר ישכון שם הענן, שם יחנו בני ישראל. יש תחילת תנועה ויש סיום תנועה. יש תחנות ביניים וכולנו מכירים את זה, למי שמשתמש בווייז או בכל מיני אפליקציות ניווט. יהיה דבר שנקרא יעד ביניים, עצירה. אחר כך הקדוש ברוך הוא מצווה את משה איך מודיעים לעם ישראל על תנועה כזו, תנועה אחרת, האם עכשיו הולכים, האם עכשיו נאספים, איך עושים את זה? שליחת אס-אם-אס לכולם, קבוצות וואטסאפ, עוד לא היה. נו, אז מה אתם ממליצים? אולי רמקול של מערכת כריזה? חשמל עוד לא היה, אומנם בעולמות העליונים היה, אבל בעולם המעשיים לא היה עדיין חשמל נפוץ. חצוצרות. ולאחר מכן יש לנו סדר. המסע מתנהל על פי דגלים, על פי שבטים, מי מוליך, מי ראשון, מי שני, מי שלישי וכו'. ובסוף אנחנו מוצאים בפרשה שלנו דבר מאוד מעניין. ומאוד מוציא אותי מריכוז. אנחנו מוצאים את הבקשה של משה לידרוש להצטרף. אתם זוכרים? ויאמר משה לחובב בן רעואל המדייני חותן משה, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם, אותו אתן לכם. לך איתנו ואיתנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. וכבר פה, בפסוק הזה אנחנו רואים את הנקודות הפנימיות, הכנוסות לבקשה הזאת. חובב בן רעואל, רש"י אומר, שזה יתרו. אחד משמותיו של יתרו. זוכרים או לא זוכרים? שבע שמות. ומדוע אומרים רבותינו, כן, שהוא נקרא חובב שחיבב את התורה. למה נקרא רעואל? שהיה ריח, חבר לאל, רעואל. הדבר הזה נורא מעניין. אנחנו מדברים על מצוות. אנחנו מדברים בתהליך של הכרת המחויבות וההזדהות כאחד המוטילים המרכזיים בנפש האדם, כי אדם רוצה למקסם את מעשיו. אדם רוצה להגיע למקסימום של מיצוי היכולת שלו. אדם לא אוהב באופן פנימי לא להצליח. אדם מתקשה לקבל ולאכול את הצפרדע של הכישלון. ובדרך כלל הוא ימצא הסברים לכישלונו חוץ ממנו. כל העולם אחראי לכישלון שלו. חוץ מעצמו. והסיבה היא ברורה. הכישלון, גם אם האדם ישב והשקיע, ונאמר ישב לפני בחינת בגרות, ישב שלושה ימים, שלושה לילות, מים לא אכל, סליחה, מים לא שתה, ואוכל לא אכל, ולא ישב, מה הפלא שהוא נחשב? הוא גם רעב, גם צמא עייף. כלומר, האדם לא מתארגן. האדם לא מסתכל על התוכנית של להעלות הענן וישקול הענן, אלא הוא רץ. הוא מאבד, שהוא מאבד את הזיהוי בניווט, הוא לא מוצא את עצמו בסופו של דבר. הוא ממילא כישלון מונח לפניו. זה כמו נבואה שמגשימה את עצמה למרות כל המאמצים שנעשו, אני לא רוצה להגיד שהמאמצים לא היו בצד, אבל הם לא היו במינון הנכון, במקום הנכון, בצורה הנכון. למה אני אומר את זה? תראו את יתרו. הוא מקבל הבטחה, אני אציג פה את המצב, הוא מקבל הבטחה מהקדוש ברוך הוא, דרך משה רבינו, בוא לארץ ישראל, תקבל את כל הטוב, ארץ זבת חלב ודבש. ויתרו אומר לא. אלא מה הוא אומר? אלה לא, לא אלך. כי אם אין ארצי ואין מולדתי אלך. טוב, תראה, אפשר להעמיד. אתם יודעים איך זה. בכל זאת, לעבור מדינה, לעשות עלייה, שפה אחרת, מה עם עבודה? אני הייתי כומר ראשי, יש לי מקצוע, יש לי תפקיד, אפילו של תעודת אח"ם, VIP. אתה רוצה לקחת אותי עכשיו לאיזה ארץ, שפת חלב ודבש, אבל מה אני אעשה שם? אני לא מדבר בדיוק את השפה, אני לא מכיר את המנטליות. אני גם קצת מבוגר, זה קשה. נו, בגלל שאני לעשות שינויים. נכון נתחיל את התשובות האלה? נכון לתשע"ט? לא יודע מה יכול להיות. כי בפשט הדברים וחיים אנחנו יודעים שהאדם רוצה לחזור למקום שלו, משום שזהו מה שהוא מכיר. הוא מכיר את המקום, את ההתנהגות, את הנורמות. אומר רש"י דבר מדהים. אתם יודעים לא, אני רוצה לחזור. ושימו לב, אומר רש"י דברים תמוהים. אומר רש"י, אם בשביל נכסיי, אם בשביל משפחתי. אני חוזר הביתה, יש לי עסקים. יש לי קרובי משפחה שם, אני לא אעזוב אותם ואני אלך. וואו! אתם רואים כל אלה שלא רוצים לעלות לארץ? לא הייתם ראשונים. היה אחד לפניכם, וזה עם כל שיתרו מחבב את התורה, שהוא חבר של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אוהב אותו, אפילו מקבל את העצה שלו. ואתה תראה את זה מכל העם. וואו! וזה דבר פן. כי בארץ ישראל, ארץ אשר אלוהי השם אלוהיך, הבא אפשר לזכות במדרגות תורה, שאני אומר את זה בוודאות מתוך ידיעת של דברי חז"ל. אין תורת חוץ על הארץ כתורת ארץ ישראל, אלא כקליפת השום. אתם מבינים את המשמעות? התורה הגדולה שבחוץ על הארץ, כל חוכמת השס הבבלי, כל הפסיקה, כל מה שנעצר בחוץ לארץ, אין לו ערך מול תורת ארץ ישראל. כמובן, דברים קדושים, הכל דברי אמת, אבל זה במדרגה נמוכה, וכמו שאומר הזוהר הקדוש, כל חוכמת התלמוד היא מעץ הדעת טוב ורע, ולכן יש מחלוקות בלי סוף. מה שבא מחוץ על הארץ בא ברמה נמוכה, ותראו את זה תורה גדולה קיבלנו מחוץ לארץ. יסוד בכל הפסיקה שלנו. אשריהם ישראל שגם בגלות מגיעים למדרגות כאלה. הלוואי ואנחנו נגיע לשם, פה בארץ ישראל, למדרגה הנמוכה של תורת חוץ לארץ, של רבותינו כמובן. אבל מה עם תורת ארץ ישראל? עולה לאין מונים על תורת ארץ ישראל. ואומר אותו יתרו, אוהב התורה, לא, יש לי ביזנס במדיין. יש לי משפחה במדיין, מה אני אעשה? אני לא, אני חוזר הביתה. כן. נכון, יש מי שאומר שעלה בדעתו לקיים את משפחתו, בני ביתו וכולי וכולי, להיות. לכן הוא רוצה לחזור, איך אומרים, הביתה. אבל שימו לב לנקודה. אני מדבר על מיצוי יכולת, על הזדהות למחויבות. יתרו מוכן לוותר על התעלות אישית שתהיה לו בארץ ישראל, על מנת לתרום, לתת איפה שחסר. ומשה רבנו מבין את הרעיון. יש שם מספיק אנרגיה. משה רבנו מבין את הרעיון, ותשמעו מה הוא אומר, אני מצטט. אומר משה רבנו לחותנו, אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותינו במדבר והיית לנו לעיניים. כלומר, אומר משה רבנו יתרו, תשמע, חותני, אתה לא מבין מה התרומה הגדולה שלך עכשיו, כאן, שלנו. ואתה תשים לב לאן אנחנו הולכים, התרומה שלך תגדל יותר. מה זה אתה תהיה לנו לעיניים? צריך עיניים? משה רבנו צריך עיניים? משה רבנו מדבר עם השכינה כדבר איש על רעהו, והיית לנו לעיניים? אתם יודעים למה? כתרו כבר הדברים מסודרים, אנחנו רואים את זה בעצם העצה שלו, ואתה תחזה, והכל מוגדר, ברור, מדויק, אנשי חי, שונאי בצע. זה מדהים, אבל יותר מדי. יתרו כבר הגיע לאהבת השם מתוך מיצוי היכולת וההזדהות עם המחויבות, כי יתרו הוא הראשון בעולם שאמר מה שאנחנו שכחנו לומר, ברוך השם. אנחנו שוכחים לומר ברוך השם, ויתרו אומר ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. איך הוא הגיע לזה? מתוך התארגנות, מתוך ארגון של נתונים, קריאת שטח וסדר נכון של הדברים, ועד ניתן לראות את המפה. וזה היית לנו לעיניים בהכרה של הארגון, של הסדר, של הבהירות של הדברים, שעם ישראל במדבר עדיין לא זכר. מה אנחנו יכולים ללמוד ובזה נסיים את השיעור? אחת הנקודות המרכזיות לקושי שלנו כבני אדם לעשות את מה שמוטל עלינו בהתלהבות, תפילין יום יום, שחרית מנחה וערבית יום יום, ברכות וכולי וכולי וכולי, נובעת מחיפוש ספונטניות והתלהבות, וכמו שאומרים החבר'ה, אני לא מתחבר, אני לא מרגיש. זה נובע מחיפוש ספונטני של כל מיני דברים. ומי ישורנו, תראו לאן מגיעים, כאילו מתוך רום הרצון לעשות דברים בהתלהבות, בספונטניות, בהתנדבות, מגיעים לאן? לא מניחים תפילים, לא מברכים, לא מתפללים שלוש תפילות. רגע, איך זה קורה? איך יכול להיות שאדם שרוצה להגיע לעבודת השם כל כך גדולה ומקיפה, מגיע בדיוק להפך? לא מאורגנים, לא מבינים שרק דרך המחויבות אפשר להזדהות. מחפשים דרכים חדשות. אם הקדוש ברוך הוא אומר עכשיו בא ומציע, הוא ילמד בבא בתרא. כל אחד חושב לעצמו להמציא תורה משלו. כן, 70 פנים לתורה, אבל לא 600 ריבות תורות. יש 70 דרכים להבין ולהסביר, ועל זה עמלו חז"ל כל הדורות מאז משה קיבל תורה מסיני. אבל כולם צמודים לציווי. וכאשר אתה מנסה להמציא תורה חדשה, סופה לא להתקיים, לא החדשה וגם לא הישנה המתוקה, זו אשר אנחנו קיבלנו בהר סיני והשלכותיה ועד פה עד אדורנו זה. אין ארגון, אין סדר, אין תנועה מסודרת ומושתתת ויסודית וברורה. ממילא גם אין תחושת מחויבות. אתם יודעים, אתם בחורים שאוטוטו תמצאו את עצמכם בשיווחי. אתם יודעים, הרב מלאנה, הרב אליעזר מלאנה, היה אומר שהשאלה החשובה ביותר בבחירת בת זוג היא, האם אתה חושב שאתה יכול לשמח אותה? זאת שאלת המפתח לבחירת בת זוג. ואני מוסיף את דבריו, כן, גדול ממני ודאי, נפגשנו אצל רבי שמעון בר יוחאי ככה כמה ימים לפני ל"ג בעומר. אני מוסיף על דבריו ואני אומר, השאלה אם אתה יודע לשמח את עצמך, כי אם אתה לא יודע לשמח את עצמך בשמחה אמיתית שנובעת מתוך קווים בהירים וברורים, איך תשמח אחרים? האם לקפוץ במעגלים בחתונה או במצווה וכולי, כמובן רק באירועים של קדושה, זה נקרא שמחה או ביטוי חיצוני למשהו? אם אדם בא לאירוע, אם זה חתונה למשהו, הוא מבין שנקראת לפניו מצווה, שיש מצווה לשמח חתן ביום חתונתו, אז הוא מחויב לא לאכול פרגית שניצל או אסדו, אלא הוא מחויב מצד ציווי חז"ל לרקוד ולשמוח בציווי. שם תהיה ספונטני, אתה רוצה לזרוק רגליים ותיזהר על השכנים. אתה רוצה לנענע עם הידיים, אל תיתן כפה למי שעומד לפניך. הכל בסדר. אבל זה מתוך המחויבות של המצווה. ולא בגלל שעכשיו רוקדים והדיג'י או התזמורת עושה שמח. כבר דיברנו על זה בשנים שחלפו. שיש כמה אנשים בחתונה שרוקדים ומסתובבים עם חיוך מאוזן לאוזן, אבל הם מאוד מאוד דואגים, ובפנים הם לא בדיוק שמחים. אתם זוכרים? מי הם? החתן, הכלה, הם לא יודעים לאן הם הולכים. כמה שעות אחרי זה שהכל נגמר ויש כיבוי אורות, הולכים הביתה. נו נו, מתחיל המסע. ההורים, איך מכסים את העלויות? בא לאולם, נו, ישלמו לי, לא ישלמו לי בגמר, יחזרו צ'קים, לא יחזרו. יש כמה אנשים לא שמחים שם, אבל קופצים עם כולם ורוקדים עם כולם ומחייכים. יש גם כמה אנשים במעגל שגם כן לא כל כך שמחים, כי הם עדיין רווקים, כי אולי אחד מהם יצא באיזה שלב של חייו עם הקלה המעוללה, או אחת החברות של הקלה הייתה בקשרי שילוחים שלא צלחו עם החתן דנן, או שהיא רואה במעגלים חברים מקשיבים לקולך, השניים היא כן והיא אמרה לכמה לא, והיא רואה אותם עכשיו רוקדים, או הפוך. אבל הכל נראה שמח, לא? אם אדם בא לי, מביא לי וביטוי את השמחה מצד הציבור, לא הספונטני, אלא החובה להביק יום יום את המנורה, זה לא ספונטני. ואני אקפילים יום יום, זה לא תלוי בספונטניות. זו חובה מעיקה לפעמים. תראי איך אתה מרגיש, תראי איך אתה מתייחס. מלמד שבחו של אהרון שלא שינה. במה הוא לא שינה? בקיום הציווי אין מקום לספונטניות בעבודת השם. אין מקום לספונטניות למי שרוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. יש מקום לספונטניות בתוך ביצוע קיום המצווה על פי גדרי המצווה בדויק. שם תהיה ספונטניות. ואתה לא תזוז כמלוא נימה מגדרי הציבור. כך מגיעים לביצוי יכולת, כך מגיעים למחויבות ומשם להזדהות. זו החובה שמוטלת אלינו מול פנינו, בפרט עכשיו, שהזמן קיץ, איך אומרים, שעון החול של זמן קיץ הולך ופוחת. אז יש ישיבה בין הזמנים, מקום שבו האדם יכול להתפתח, להתאמן, לעשות סדר בחייו, התארגנות בחייו, וללמוד ולשעות בעולמה של תורה. וזה המבחן הגדול, איפה אתה נמצא, מי אתה באמת, האם אתה מחובר אל הקודש או אתה מציג עדיין הזדהות מסוימת עם הקודש. וחבל. זה הרעיון של ישיבה בין הזמנים, ואני אומר את הדברים אולי בצורה מאוד מאוד חדה, חריפה. לעניות דעתי, כל מי שלא נמצא בישיבת בין הזמנים, לא מסיבה הכרחית כמו רפואה. כל הסיבות האחרות מעידות על חוסר הזדהות, חוסר מחויבות, חוסר הבנה מהי עבודת השם. אני יודע, זה הכל אלה שרוצים לא להיות. מהי עבודת השם כשהיא באה לידי מבחן? אני שלא אמרתי למה.
לא, אני נמצא עבודה
נכונה. בחינות הכלכליות לא כל כך אמיתיות בעניין הזה. המשפחה שלך והילדים מסודרים, יש להם בית, לא צריך לדאוג להם, אולי זה רישיון. אבל הרעיון המרכזי הוא שצריך לשים את הדברים על מקומם, זו שעת מבחן, היכן אתה מונח. וגם אם יבוא מנדו ויגיד, כן, אני מרגיש מחויב, אבל טוב, בוא נמדוד עד כמה. אדם שאומרים לו לצאת לחופשי, צריך לומר, כמו שמובא בספרים הקדושים, בעבד שרוצה להשתחרר, הגיע עצמנו להשתחרר, הוא אומר, אהבתי את אדוני, זה הקדוש ברוך הוא, אהבתי את אשתי, זו השכינה, אהבתי את פניי, זה המצוות, לא יצא חופשי. וכשמגיע היום הזה שנקרא סיום ישיבה בין הזמנים, אדם צריך להיות חציו בשמחה, כי צריך באמת להתרענן, אבל חציו בעצם שמנתקים אותו מן הבאר שממנה שתו אבותינו מאז מתן תורה. זו מחויבות, זו הזדמנות, זה מצווה ליכולות. שיהיה לכולם בחירות נכונות והחלטות נבונות איך עובדים את הקדוש ברוך הוא, אבל באמת, בלי תירוצים, בלי כל מיני הסברים, שיכול להיות שיש בהם מימד מסוים של אמת, אבל הוא מאוד רדוד בין המדע. בהצלחה לכולם.
מצב רכב הופעל.
זה לא הפסיק אותו.